טוב, אנחנו היום פי בית, וכן, בסוף פי א' עמוד בית, מנחות פי בית עד אף היום, ויש לנו כאן יתיב, ולא יביא מחיתי מעשר שני, יש לכם את זה? בסוף העמוד, בערך שמונה שורות מהסוף. זה ציטוט מהמשנה, למרות שאין כאן נקודות, אבל כאן במסורת הש"ס אומר, פסקה היא, היינו מהמשנה, צדיק קוף, אתם יודעים מה זה צדיק קוף, צון קדושים. היום זה היורצייט של הרמח"ל, אבל לפניו קדם רב סעדיה גאון, בשנת דלת אלפים תשין בית. זאת אומרת, זה היום אלף שנים, 69 שנה לפטירתו, תקופת הגאונים. כמו כן, הרמח"ל נפטר ביום כ"ו באייר, באיזה שנה הוא נפטר? ה-אלפים תק"ז, בערך 260 שנה, 60 וכמה שנים, וסימנך תק"ז תיקוני זוהר, הוא היה בפנימיות של התורה, תק"ז, והיום גם היורצייט של הבן של רב חיים וולוז'ין, רב צחק וולוז'ין, וגם רב שלמה מזוויל, יהודי שעלה לארץ לפני יותר מ-100 שנה, וכשהוא עלה, הוא פשט מעליו כל מגדי אדמורתו שירד מהאונייה, והוא לבש בגדים של פועל פשוט, עלה לירושלים וישב כמה שנים טובות בבתי מדרש, בייחוד לישיבת חיי עולם, בפינה. עשה עצמו, ישן, נרדם, לומד כל הזמן. הוא אמר, אני עולה לארץ ישראל, אני רוצה להיות יהודי פשוט. עד שהגיע אחרי כמה שנים איזה יהודי מהעיירה שלו, והוא רבה, ואז התחילו לבקש ממנו תפילות וברכות ושאלות, וככה באחרך הוא היה, הפך להיות לרבה, הוא רצה להיות בישראל, אומר, בירושלים יהודי פשוט זה סגולה גדולה, יש הרבה חכמים בירושלים, אבל מנוחתו כבוד בהר הזיתים, הרבה עולים, כן. על כל פנים, זה היום, יום מיוחד. היום גם פרצה מלחמת ששת הימים בחבב, נכון? היה ביום שני חבב. כ"ח זה יום ירושלים. רגע, זה היה חבב. זה היה יום רביעי עד כמה שאני זוכר. לא, זה אחרי יומיים היה. עד שכבשו את ירושלים. יום שני, ביום שני, נדמה לי שני בבוקר, שני שלישי ורביעי כבשו את ירושלים, אז זה קפה, אולי קפה, כן, על כל פנים, ניסים ונפלאות גדולות, ואנחנו לומדים היום באמת על נושא של מעשר שני, מעשר שני נאכל בירושלים, אז זה לא מקרה, גם הסוגיה שלנו. טוב, למדנו במשנה, ולא יביא מחיתי מעשר שני, אלא ממעות מעשר שני. כלומר, אדם יכול להביא קורבן תודה ממעות של מעשר שני, אבל לא יכול להביא מהחיתים עצמם של מעשר שני. את הקדושה הזאת של מעשר שני, הוא לא יכול להפוך אותם, את אותם פירות שאיסר אותם, לא יכול להפוך אותם לקדושה של קורבן תודה. אבל אם אתה מעביר אותו לכסף, אז במובן זה כבר לא האורגינל. הקדושה נשארת, אבל יש בה אפשרות, העובדה שהחלפת את זה לכסף, זה כבר לא האורגינל. אפשר להשתמש בו. עוד מעט נראה עוד מגבלה לפי דעה אחת. אומרת הגמרא, רב נחמן ורב חיסדא, שני החכמים האלו, אחר כך נראה ששלישי יצטרף עליהם, דאמרי תרווי לא שענו אלא מחיתי מעשר שני ממש, שהם מופרשו למעשר שני, זה אסור. אבל מחיתין הלקוחות ממעות מעשר שני, לשם אכילת מעשר שני, אם הוא פדה את מה שהרי הוא נמצא נגיד בנעריה, וקוצר את התבואה, נותן מעשר שני, צריך לנסוע לירושלים, יכול אותם דווקא בירושלים. אבל ידוע שהחקלאים לא יכולים סטנד ביי כל פעם שקוצרים לעלות לירושלים. התורה נתנה לו אפשרות לבדות. רק מה, הוא מוסיף חומש, מין כנס כזה. ואז כשהוא אוסף את כל הכסף, וכשהוא עולה לירושלים, יש לו חשבון. עשיתי 20 פעם מעשר שני, כמה סך הכל, ואז הוא עולה לירושלים, קונה בזה מאכל לאתרת שוקי ירושלים בכל המאכלים. לכתחילה נראה בגמרא, יקנה בזה קורבנות של שלמים, קורבנות נדבה. אבל זה סוגיה בגמרא. אם כן, אם הוא פדה את המעשר שני, והקדיש את הכסף לקדושת מעשר שני, ואחר כך הוא רוצה להשתמש בזה לטובת קורבן שלמים, אומרים שני החכמים, זה הוא יכול. מהחיטים עצמם הוא לא יכול, אבל בכסף מעשר שני שפדה לשם מעשר שני, למרות שיש עליהם קדושת מעשר שני, יכול, איך אומרים, שניים במחיר אחד. הרי זה כבר מיועד לקדושה מסוימת, הוא יכול לנצל את זה גם לשלמים. יפה. אומרת הגמרא, רב נחמן, רב חיסדא, אמרי תרווה, יולושנו אלא מחיטי מעשר שני, אסור, אבל מחיטין הלקוחות ממעות מעשר שני, אפילו שלקח אותם לשם החינת, יכול להביא את לחמי התודה. מדברים כאן על לחמי התודה, קורבן תודה. או נראה את זה בגמרא, האם זה דין תורה או רק תקנה דרבנן. יש מחלוקת בתוסות. אומרת הגמרא, יתיב רבי ירמיה, אנחנו נראה את רבי ירמיה, שהוא אומר, יתיב רבי ירמיה כמי לרב זירא, ויתיב וכאמר, לא שענו שהוא לא יכול להביא לחמי תודה, אלא מחיטי מעשר שני, אבל מחיטין הלקוחות ממעות מעשר שני, יביא. כן, מי אמר את זה? רב זירא. אז יש לנו כאן כבר שלוש דעות שאומרים אותו דבר, שלא רק, שרק לא מהכסף שהוא פדה את המעשר שני, הוא לא יכול לקנות בזה שלמים, אלא הוא יכול, רק מהכסף הוא לא יכול, אבל מאותו כסף, גם אם הוא יקדיש אותו לקדושה מעשר שני, הוא כן יכול. אז יש לנו דעתו של רב נחמן ורב חיסדא ודעה שלישית של רב זירא. בא תלמיד רב ירמיה וחולק על רבו. אמר לי רבי, אתה אומר כן? אבל אני אומר, אפילו מחיטים הלקוחות ממעות מעשר שני לשם מעשר שני, לא יביא. ומה שהמשנה אמרה שכן יכול להביא ממעות מעשר שני, זה שלקח חיטים ממעות מעשר שני לשם לחמי תודה. כלומר, כשהוא פדה, בזמן שהוא פדה את המעשר שני, אז הוא אמר, אני פודה את זה לשם לחמי תודה. לא חל על הכסף רגע אחד של מעות מעשר שני. רבי ירמיה טוען, אם פדית אותו לשם מעשר שני, זהו, הוא תפוס, הוא לא יכול הלאה. וזה הוא חולק על רבותיו, על רבי ירמיה ועל, סליחה, על רב זירא ורב נחמן ורב חיסדא. אמר לי, רבי, אתה אומר כן? אני אומר, אפילו מחיטים הלקוחות מעות מעשר שני, לשם מעשר שני, גם כן לא יביא. והמשנה שאמרה שכן יכול להביא, שיקח חיטים ממעות מעשר שני, לשם תודה. ואז הוא יכול להביא. ואם אתה מדידי ואם אתה מדידך. סירו איזה הוגנות. אומר רבי ירמיה, אני אסביר למה אתה, את הסברה שלך רבי זירא, כבוד הרב, והמוראים רב נחמן ורב חיסדא, שהם אומרים שלא יכול להביא רק מהחיטים עצמם, אבל ממה שהוא פדה לשם עשר שני כן יכול להביא. אני אגיד את הטעם שלהם, ואני רוצה להיות הוגן, אני נותן להם זכות קדימה, ואחר כך אני אסביר למה אני חולק, טעם עדידי. אומרת הגמרא, אם הטעם עדידך, קודם אני אסביר את הטעם שלך. תודה מאיך קיילפת, מאיכן למדת שאת לחמי תודה יכול להביא מכסף מעשר שני? משלמים. כמו שאנחנו נראה שהתורה קוראת לשלמים, לתודה, גם כן זה סוג זבח של שלמים. כן? כתוב תודת שלמיו, אז התודה נקראת גם כן שלמים. וכשם שהוא יכול להביא באמת שלמים מהמעשר שני, כך הוא יכול להביא תודה מעשר שלמים. ואיפה אתה יודע ששלמים הוא יכול להביא? עברנו לדף בית עמוד א', ושלמים, מאיפה אנחנו יודעים? לומדים את זה בגזרה שווה שם ממעשר, שאפשר להביא שלמים מהמעשר, כי התורה גם בשלמים וגם במעשר כותבת את המילה שם. איך? בשלמים כתוב וזבחת שלמים ואכלת שם בירושלים. ואילו במעשר שני, שימו לב, אנחנו ערב יום ירושלים מדברים על ירושלים. אז קדושת ירושלים למעשר שני שנזכה לחדש את זה. עכשיו, ולומדים במעשר כתוב, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, שם, 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 זה רשבה, לומדים מזה, מה שם שכתוב מעשר שני מדברים כפשוטו במעשר שני, אז גם שם שכתוב בשלמים מדבר בכסף מעשר שני, ואפשר להביא בו שלמים. ומזה אנחנו לומדים, ומן אלפינן, שבאמת גם כן יכול להביא שלמים מהמעשר. ומינה, כיוון שלומדים תודה משלמים, כי זה נקרא, שלמים נקרא תודה, תודת שלמיו, מה שלמים אין גופה מעשר? ברור ששלמים לא יכולים להיות מעשר שני בגופם. תמיד הם יכולים לראות רק פדיון של מעשר שני, כי זה בשר. מעשר שני מביאים רק מהצומח. אז מה השלמים אין גופם יכול להיות מעשר שני, אלא תוצאה של פדיון מעשר שני, והתורה אומרת שאפשר, אף תודה, גם בלחמי תודה, שכאן כן אפשר שיהיה ממעשר שני גופה, אף תודה נמי, אין גופה מעשר. הלחמי תודה יכולים להיות, כן? רק מכסף מעשר שני. אז אם כן, אז זאת אומרת, אף תודה נמי, אין גופה מעשר, לא יכול להיות גו, לכן באמת מהו הדבר שאי אפשר להפוך ללחמי תודה? את החיטים עצמם שקצרת ויסרת אותם ועשית אותם, זה אי אפשר, כי אנחנו לומדים את זה משלמים. הגמרא עוד מעט תשאל איך אפשר ללמוד אפשר משאי אפשר, עוד רגע אני אכנס למחלוקת הזאת, אבל בזה אנחנו לומדים שזה היסוד שהמשנה, שהדעות של שלושת המוראים שסוברים, שמהחיטים עצמם לעשר שני אי אפשר להקדיש לקורבן תודה. אבל אני חיטי הלקוחות במעוד מעשר שני, כן? אותם חיטים, נמי אין גופה מעשר, אלא מה איתם? זה נקנה בכסף מעשר, לכן זה הסברה שלכם, אתה רבי, רבי זיירה אומר שאפשר בפדיון, באותו כסף שפדית, לקנות בזה חיטים אחרות ובהם להקדיש אותם לטובת לחמי תודה. אבל לאן החיטה על כוחות מעוד מעשר שני נמי, אין גופה מעשר, הרי זה לא גוף מעשר, ולכן הם נקנו בכסף מעשר, לכן באמת אתם סוברים, אתה, וגם ראינו ששני המוראים, רב נחמן ורב חסדא, שאפשר, כן, זה הסברה שלכם. אבל אם אתה מדידי, עכשיו אני אגיד למה אני סובר שלא רק מהחיטים של מעשר שני אפשר לעשות לחמי תודה, גם מאותו כסף שפדית מעשר שני לשם מעשר שני גם כן אי אפשר לקנות לחמי תודה. מה אתה מדידי? אז הוא אומר לו, תודה מאיך כאלפינן. נתחיל את הלימוד כמו שהתחלתי בשיטתכם. מאיפה אנחנו לומדים באמת שאפשר להביא מהמעשר משלמים? כי הרי תודה זה שלמים, תודת שלמיו. ושלמים, איפה אנחנו לומדים שיכול להביא מעשר, מן המעשר, אז זה גזירה שווה, יש שרוצים להגיד שזה בניין אב, כי בדרך כלל גזירה שווה קשה לפרוח. שלמים, לא, סליחה, כאן לא פורחים, גזירה שווה. ושלמים עצמם שאפשר להביא מהמעשר, לומדים את זה בגזירה שווה שם, ממעשר שני, כמו שאמרנו קודם, שכתוב במעשר וזבחת שלמים ואכלת שם, זה בשלמים, וכתוב במעשר ואכלת שם לפני השם אלוקיך, שם, מה שלמים אם כן אין מין מעשר, אף תודה אין מין מעשר. כלומר, כמו שלמים באים רק, הרי הם בשר, הם לא מחיטים, כן? אז מה שלמים זה, כן, השלמים הם בשר, ואילו מעשר הוא מגידולי קרקע. אף תודה, אין ממין מעשר להפוק החיטים על כוחות מעשר שני, לשם מעשר שני. דמין מעשר, נינו, ואי אפשר להביא מהם לחמי תודה, אלא דווקא מפדיון מעשר שני, שמראש שפדית הקדשת אותו לא לשם מעשר שני, אלא לשם קורבן תודה. מה? יותר קל. אז כן, כאן יש הגבלה. אמר רב, כן, אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב עמי, סליחה, אנחנו למשל כהן. המדפיס, מי שלוקח כסף ואומר, מאות מעשר שני, אני מקדיש אותם לשם שלמים. לא קנו שלמים. הוא לא חייב לקנות בזה שלמים. יש בזה קדושת מעשר שני, והוא אמר, אני מקדיש אותם לשם שלמים, את הכסף הזה. הוא לא מחויב לקנות בהם שלמים, יכול כל דבר אחר שרצה. ומה שלמדנו במשנה, הרי לכאורה זה סותר מה שלמדנו עכשיו, שיכול לקנות מעשר שני קורבן תודה, משמע שיכול להדפיס על מעות מעשר שני את הקדושת דמים לקניית תודה. הכוונה היא שקונה את גוף הבהמה ממעות מעשר שני, ועל הבהמה עצמה הוא כן יכול להגיש, לא הוא מקדיש את הכסף, הכסף עצמו הוא יכול להגיד 50 פעם, אז הוא בסוף יכול לקנות מה שהוא רוצה. אבל אם הוא כבר קנה בזה בהמה ואמר על הבהמה, הרי היא קדושה, זה כן תופס. היא הרי ראויה למזבח, ודאי שחלה עליה קדושת קורבן תודה, גם כאשר היא נקנית ממעשר שני. אבל הכסף של מעשר שני עצמו, יכול להגיד 50 פעם, הרי זה שלמים, הרי זה תודה, לא תופס. אתה יכול אחר כך לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול להביא שלמים, אבל לא חייב, כי בדרך כלל דיבור של הבן אדם תופס ומקדש, כאן יש מגבלה. למה? אומר תמה, מה היא תמה? דלה אלימה קדושת שלמים למיכל הקדושת מעשר שני. אתה לא יכול, אם זה היה קומה שנייה, קומה גבוהה, אתה אומר, הוספתי תוספת. אבל הרמה של קדושת שלמים שקודשים קלים, היא באותה, לא יכולה, היא לא יותר חזקה, היא לא אלימה. כי איפה אוכלים את השלמים? בירושלים. איפה אוכלים מעשר שני? בירושלים. למרות שיש כמה דברים שזה קורבן. מה? את האכילה אותו דבר? יש אימורים ויש מתנות כהונה.
כן, זה
הרבה יותר גבוה. כן. דלה אלימה. כן, נכון, לכאורה, אולי.
זה לא חילול. קונה בכסף, זה תומך רע, זה נתן כסף, זה
יכול לתת. אז לא צריך את הסברה, זה לא אלימה. תגיד, זה לא פנוי, מסעית תפוסה. אבל קודם אמרת שיש בזה עניין לקנות שלמים. יש, כמו שמצווה לקנות מזה שלמים. אז כל אשר תאווה נפשך. אז זה סימן, שלמרות להקדיש את זה כחד משמעי, הוא יכול, שלמים יכול חולים. אומרת, לא אלימה. טוב, אתה אומר לכאורה כן אלימה, אז אולי זה לא רמה של אלימה שהיא גוברת, בגלל שהוא כיוון ששניהם נחלים בירושלים, זה רמה אחת. כן, אבל אהבה נפשי לעשות את זה שלמים. למה לא? הוא יכול, האם זה תופס? האם ברגע שהוא אמר אין חזור? הוא אמר, הרי זה קדושת שלמים, אז או שאנחנו...
קדושה, כן, אז קדושה, כאן תופסת. אם זה ביכולתו לעשות עם זה מה שהוא רוצה, במסגרת דברי אוכל, אז זה יכול גם לעשות.
אז הוא אומר, לכן הוא בא ואומר שאי אפשר, לא אלימה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להתחייב שדווקא זה, ואז אתה תפוס. זה לא תופס. אדרבה, בכל אשר תאווה נפשך, עד הסוף תאווה נפשך. או, עכשיו... אנחנו אומרים, מה עושים בכסף מעשר שני? לוקחים בהם בהמות לזבחי שלמים, או קונים בהם חיה טהורה לצורך אכילת חולין, לכל בשר חולין, כן? זה נקרא בשר תאווה.
אם אתה... בירושלים?
כן.
שירחת ממך
מקום. כן, למה לא? למה לא?
התורה
נתנה יתר, כי בזמן שהיו במדבר, אז הם אכלו... בשר זה, אבל באופן רגיל, התורה אומרת, אני נותן לך אפשרות גם אחרת. אבל בזמן שיש בירושלים יש מקדש, זה לא שולל את האפשרות לאכול בשר תאווה. לא, כי אז הם היו במדבר. אז הם היו במדבר מסביב ל... לא. התורה אומרת לבני ישראל שמסובבים מסביב לקודש, שכל רגע אפשר להתקרב למשכן ולהקריב. שתהיה רחוק... כשברוך השם תכבוש את ארץ ישראל ותתיישב בכל מרחב ארצנו, כמו שהיה בששת הימים, לא לגמרי, עוד לא הגענו לכל המרחב, אבל במידה רבה, אז אני נותן לך דה לך, אתה לא תהיה תקוע, תוכל לעשות על האש. אבל זה לא אומר שאחרי שאתה מגיע לירושלים, אז ירושלים נשאר בתקן של המקדש קודם. אלא רק הוא אומר שאל תדאג, גם כשתכבוש את ארץ ישראל, יהיה לך בשר. כאן במדבר אתה לא צריך, אבל זה לא בא לאסור. אם כן, אז יש לו שתי אפשרויות, או לקנות בזה שלמים, שנראה שזאת ההמלצה, האם זה דין תורה או רק דרבנן, מחלוקת, או, ואתה יכול לקנות בזה גם עניין של בשר תאווה. יש אומרים שיש כאן שני דינים. באמת, גם אם סוברים שזה דין דאורייתא לקנות בזה דווקא בשר שלמים, אבל יש דין של כשרות הקורבן, מי שעשה עבריינות, ובכל אופן הוא הקדיש את זה לבשר קורבן, לבשר תאווה. אז נכון, אז הוא בזבז את הדין של לקנות בזה בשר שלמים, אבל במציאות של בדיעבד זה לא נאסר, הוא יכול לעשות בזה, יכול לעשות בזה דבר אחר. טוב, אומרת הגמרא. אז מה אמרנו? מעות מעשר שני, הוא יכול לקחת מזה או בהמה לזבחי שלמים, או לקנות בזה חיה כשרה, כוונה צבי וכולי, לאכול את זה, את הבשר בירושלים כחולין. זה נקרא בשר תאווה. מיטיבה, למדנו משנה במסכת מעשר שני. הלוקח חיה עושה כאן הפוך. את החיה שהיא פסולה לקורבן, מדברים על חיות טהורות, כן, חיה שלא ראויה לקורבן, הלוקח חיה מכסף מעשר שני ואומר שזה יהיה לזבחי שלמים, וכן מי שלוקח, מה? הוא לקח מעות מעשר שני שהקדיש לזבחי שלמים וקנה בזה חיה. כמו כן, הוא לוקח מעות מעשר שני בהמה לבשר תאווה. לשם אכילת חולין ולא לשם שלמים. כלומר, כאן הוא עשה הפוך, לכתחילה צריך בכסף מעשר שני לקנות שלמים. לא יצא האור של החיה או של הבהמה שנלקחה לבשר תאווה לחולין. למרות שאם הוא קונה חיה לבשר תאווה ובהמה לשלמים, אז האור יוצא לחולין. למה? כי הוא עשה כדינו. אז הדין הוא שהאור יוצא לחולין, כי האדם מבליע את דמי האור בבשר. שהתשלום בעד האור נכלל בתשלום עבור בשר הבהמה. יוצא שאור הבהמה נשאר חולין. אבל כאן שהוא שינה, זה כן כנס. אז אנחנו אומרים, לא יצא האור לחולין. מה הוא צריך לעשות מזה? הוא צריך לבדות את זה ולקנות בזה קורבנות בכסף. אומרת הגמרא, מה אליו? מדייקים כאן, מה שכתוב לקח חיה ממעות מעשר שני לזבחי שלמים, לא יצא האור לחולין, למימרה דקני שלמים, שהחיה הזאת שהקרבת נגיד הצבי והאור שלה, חלו עליהם קדושת דמים לשלמים. ומה שאמר שלא יצא האור לחולין, היינו שלא יצא מקדושת שלמים שעליו. למה? כי כיוון שחל עליו קדושת שלמים, אז מה יעשה אם ימכור את האור ויביא בדמיו שלמים? אותו דבר אם לוקח ממעות מעשר שני, נגיד אם הוא לוקח בהמה לחולין, לוקח בהמה שהקשרה לקורבן, לוקח אותה לחולין, לכל בשר תאווה, לא יצא האור לחולין מקדושת מעשר שעליו. אלא את האור אתה צריך למכור ויאכלו דמה בירושלים. וזה הטעם שלא יצא לחולין, שאין רגילות לא כך לקנות ממעות מעשר שני בהמה לבשר תאווה וחיה לזבחי שלמים, לעשות הפוך מהייעוד. וזה לא... ומתי מועיל באמת חילול? רק דרך מקח. כאן זה משונה. אז מה רואים? שחלה קדושת שלמים על החיה, למרות שהיא עצמה לא ראויה לקורבן. אז אם כן הוא הדין, איכן שהוא מדפיס מעות מעשר שני לשלמים, אז נתפסו אדמים, קדושת שלמים, אז כשל רב עמי, אומרת הגמרא, היית מרעלה, אמר רב, לא קני שלמים, שלא חל קדושת שלמים, לא על החיה ולא על האור. ומה, מה שכתוב, לא יצא האור לחולין, לכאורה משמע שהאור כן נשאר בו קדושה, קדושת שלמים. אחי כמר, אינו בתורת לצאת האור לחולין, הוא לא בתורת שלמים לצאת האור לחולין. אם באמת היה חל עליו קדושת שלמים, אז האור היה יוצא לחולין, כמו שאמרנו, כשאר אורות שלמים שהם יוצאים לחולין, כי האור נבלע בדמי הבשר, כמו שהסברנו קודם. אבל כיוון שעל החיה לא חלה קדושת שלמים, לא יצא האור לחולין, והוא נשאר לא בקדושת שלמים, אלא בקדושת מעשר שני. מה הייתה? מה? אמר רבא, למה לא חלה עליו קדושת שלמים, רק נשאר קדושת מעשר שני, בכסף שהוא קנה בו? אמר, זאת אומרת, הבהמה שנקנתה בכסף מעשר שני, אמר רבא, נעשה כלוקח שור לחרישה. אם הוא לוקח בכסף מעשר שני, שור לחרישה, לא חלה עליו קדושת שלמים. כך גם לא אותו דבר אם אתה לוקח חיה, היא לא ראויה לקורבן, אז לא חלה עליו קדושת שלמים. למה? כי אין הדרך, זה לא הדרך לקנות בהמת שלמים, ולכן רק קדושת מעשר חלה על החיה. יש פירושים אחרים. איתמר, המדפיס מעות מעשר שני לשלמים, כמו שדיברנו קודם, לוקח כסף מעשר שני לטובת שלמים. רבי יוחנן אמר, קני, וחל על הכסף קדושת שלמים. רבי אלעזר, זה בדרך כלל אלעזר בן בדת, אומר, לא קני, ולא חל על המעות קדושת שלמים. אם כן, רבי יוחנן אומר, נזכור קני, היינו רבי יוחנן יוד יש, ואילו רב לזר אומר, אין, א' זה אין, לא קני. לא חל על המעות קדושת שלמים. אומרת הגמרא, יש מחלוקת ידועה, מעות מעשר שני, ממון הקדש או ממון בעלים. אז רבי יהודה אומר, מעות מעשר שני זה מעון אדיוט, זה ממון אדיוט, ממון בעלים. ולכן, אליבא דרבי יהודה דאמר מעות מעשר, דאמר מעשר שני ממון אדיוט הוא, והוא יכול לקדש בזה אפילו ש... לגבי רבי יוסי, לגבי קודשים קלים, לא על מעשר שני. המחלוק רבי יוסי הגלילי על לגבי קודשים קלים, אבל הוא מדבר כאן על מעשר שני, לא על קורבן. אז לפי רבי יהודה שאומר מעשר שני ממון אדיוט הוא, פירוש, זה כסף שלו, הוא יכול לעשות בזה כל דבר, אפילו לקדש אישה דכולי עלמא. אז כאן גם רבי יוחנן וגם רבי אלעזר שאומר שלא קונה, כאן לפליגי שהוא כן קונה, וחלה קדושת שלמים על הכסף. למה? כיוון שממון הוא שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כיוון שזה ממון אדיוט, הוא יכול לשדרג אותו בקדושת שלמים. כי פליגי, כל המחלוקת בין רבי יוחנן אם קונה או לא קונה, כמו רבי אלעזר שאומר לא קונה, אליבא דרבי מאיר דאמר מעשר שני ממון גבוה הוא, מן דאמר דלא קני, מי שאומר שהוא לא קונה, מי זה רבי אלעזר? הוא כרבי מאיר, שהוא אומר שלא חל קדושת שלמים על ממון גבוה. ומן דאמר קני, מי שאומר שהוא כן קונה, סביר עלי, כיוון דמעשר שני, מי שאומר שכן קונה, הוא סובר, כיוון שמעשר שני קרב לשלמים, שהמצווה לכתחילה, מה לעשות במעשר שני, זה להביא אותו כשלמים. יש אומרים שזה דין דאורייתא לכתחילה, ויש אומרים שזה תקנת רבנן, התוספות מאירים כאן. אז כי מי תפסה לדמי מעשר בקדושת שלמים, למה תפיס? למרות שזה ממון גבוה, כיוון שהתורה, או לפי הדעה שחכמים המליצו על זה, כיוון שהתורה קובעת שמצוותו להביא שלמים, חלה על המעות קדושת שלמים. כן? זה החילוק ביניהם. אומרת הגמרא, מייטיבי, המדפיס מאות מעשר שני לשלמים. כשהוא פודן לאותה מאות, מוסיף עליהם שני חומשים. אתם יודעים שמי שפודה מעשר שני לא רוצה לבוא לאכול את זה בירושלים. יש, אם הבעלים פודים את המעשר שני, והם בעצמם עולים לירושלים, צריכים להוסיף חומש, כן, כנס. 20% מלבר, כן, זאת אומרת, זה בעצם 25% יוצא. אותו דבר, מי שמקדיש דבר להקדש, אם המקדיש בעצמו פודה את זה, הוא צריך להביא חומש. כאן הצטרפו שני הנתונים גם יחד. כי מה הוא עשה? הוא הדפיס מעות מעשר שני לשלמים. אז יש כאן קדושת מעשר שני וקדושת הקדש, קדושת קודשים. אז עכשיו הוא צריך לשלם פעמיים חומש, פעם אחת שהוא פודה מעשר שני, ופעם שנייה שהוא פודה הקדש. על כל אחד מהם חמישית, שתי חמישיות. מיטיבי, המדפיס מעות מעשר שני לשלמים, כשהוא פודן, אם זה הבעלים עצמם שהקדישו, מוסיף עליהם שני חומשים. אחד לקודש, הרי כתוב, איש כי יקדיש וחמישיתו יוסף עליו. אז אם יקדיש או יסף חמישית כסף, אז אם כן יש את הכנס הזה בתור הקדש. אבל גם זה מעשר שני אדמים האלו. וחומש אחד הוא נותן למעשר שני, כתוב אם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. אז כמובן, בכל אופן רואים שקדושת שלמים חלה על מעות מעשר, עובדה שהוא מביא שני חומשים, אם לא היה חל על הכסף מעשר שני קדושת שלמים, למה הוא צריך להביא שני חומשים? הרי יש שני דברים שהתורה כנסה את הבעלים, אם הוא פודה מעשר שני צריך להביא חומש, אם הוא פודה הקדש שהוא עצמו הקדיש צריך להביא חומש. וכאן כשהוא עשה מדפיס מעות מעשר שני לירושלים, לשלמים, כשהוא פודה אותם צריך לשלם פעמיים חומש. פעם עבור מעשר שני שהוא פודה, פעם השנייה, הרי זה גם הפך להיות שלמים, אז זה הקדש, אגב זה חומש. מה רואים מזה? שהכסף נתפס בקשת שלמים, אחרת הוא לא היה משלם שני חומשים, אז קשה לרבי אלעזר, אומרת הגמרא, שהרי הוא אמר לא חלה קדושת שלמים על המעות. אומרת הגמרא, מי סבר שהברייתא הזאת שמשלמים שני חופשים דברי הקולי? המאני, רבי יהודה, שבאמת זה שיטת, רבי אלעזר יגיד אני הולך כמו רבי מאיר. מה שאתה מביא לי את הברייתא שיטת רבי אלעזר שהוא אמר שמעות מעשר שני ממון אדיוט הוא. ואם הוא ממון אדיוט, אכן זה יכול לחול, אבל אני לא סובר ככה. אני סובר כמו רבי מאיר, שמאמון בעלים זה מאמון גבוה, ובאמת לא נתפס הקדושה. כן? אמני רבי יהודאי, אז זה נתפס, ואם זה נתפס, אז יש לנו שני חומשים לשלם, אחד בתור הקדש שתפס, אחד בתור מעשר שני, אבל אני סובר כמו רבי מאיר, שזה ממון גבוה, זה לא נתפס, אז לכן אני באמת לא סובר שאני משלם שני חומשים, רק חומש אחד. כן. רש"י אומר בשורה שלישית בעמוד המדפיס, שמזמן מעות מעשר שני לקנות שלמים מהם, אף על גב דסתם מעות מעשר שלמים מהם, אף על גב דמדפיס בהו בפירוש, לא קנו שלמים, זה לא חלה על אותה מעות קדושת שלמים. עדיין יש בידו אפשרות, יכול לקנות מכל דבר שירצה, ולא עלים מהשלמים למיכל הגושם השני, שלא יהיה יכול לתנוע בכל אשר תווה נפשו. הלוקח היה, אומר רש"י, מעות מעשר שני, זבחי שלמים, ובהמה לבשר תווה לאוכלה בירושלים, בכל שעה שירצה, כדכתיב, ונתת הכסף כל שתווה נפשך. דאף על גב דאין דין לא לקח מעות מעשר שני, אלא שלמים, אז הוא יכול בכל אופן לקחת בזה גם דברים אחרים. זה המלצה, זה לא חובה. לא יצא אור לחולין, דאילו בשר, חיה גופה לא חזר לשלמים, כי חיות טהורות לא עולות למזבח. אבל אור דחזר לקח בו בהמה לשלמים, לא יצא לחולין. איך עד יש בו לקח בו בהמה סתם, אם יש בו מספיק כסף, לקח בו בהמה סתם מעות מעשר, אבל שלמים מביא בדמיו שלמים. וכמה לקח הוא הדין לעשות, לקח במעות מעשר שני בהמה לשלמים, וחיה לבשר תאווה, והאור יוצא לחולין, כדאמר נע בפרק כל מערבים, בבקר מלמד שלוקחים בקר אגב אורו. הבשר לזבחים ומבליע דמי האור בבשר, ויוצא לחולין, וצון אגב גזעותיו, אבל אחא דשני, אחא דשני, שלקח חייל לשלמים, ההפך ממה שצריך, שחייל לא שייך לשלמים, הוא בהמה לבשר תאווה, שבעצם היא מיועדת לשלמים, לא יצאו לחולין לקנו שלמים. לאו למימרא דקנו אורות תורת שלמים, עלמא דעלימא קדושת שלמים, מי חלושת מעשר, אחי כאמר, אינו בתורת לצאת האור לחולין, דאין לו קדושה כלל, הואיל שלא כתורה לוקחן, הוא עושה ההפך. דנעשה היאור כלוקח ממאות מעשר שני לחשור לחרישה, שלא לקחו סתם, דלא אבי שלמים כלל, לא הוא ולא אורו. זה אומר כאן מרבותינו זל. עניין אחר, הוא מביא גם פירוש אחר טוב. כן? נראה את המשנה הקדושה. כן, תוסות מאיר שיש סוגיה במציאה, שחומש שמביאים על הקדש, זה בא למעט קודשים קלים. אז אומר תוספות השני, כאן משהו שיש חומש קודש למים, ובפרק הזהב משהו על איקה חומש, דאמר מה בהימת מאה מיוחדת תחילתה הקדש וכולה לשמיים, ומעלים בה, ומסיק דה לעניין חומש כמה, כולה לשמיים, למיעוט קודשים קלים שם פירשנו. אולי מדבר שמה בבחור של חמור. טוב. מה זה? כן. שהוא אומר שיש. כן. לצד. או. כן, תוספות כאן מביא את הדרשות של הפסוקים. טוב, נמשיך הלאה. אומר את המשנה הקדושה. מניין לאומר הרי עליי תודה? הרי אמרנו, אם הוא אומר הרי זו, אז זה לא חובה. אם יקרה פנצ'ר לבהמה, הוא יקדיש מהמתה, עבדה, נגנבה, פטור. כי הוא יקדיש את הבהמה הזאת, נלקחה. ההקדש יפסיד, הוא לא חייב להביא משהו אחר. יצא ידי חובתו. אבל אם הוא אומר הרי עליי, אז זה חובה, מה שלא יקרה עד שלא תקריב את הקורבן אתה חייב בזה. אומרת המשנה, מניין לאומר הרי עליי תודה שלא יביא אלא מן החולין. אומרת, זה דבר חובה, אם זה דבר רשות אתה יכול להשתמש בו בכרטיס שני באותו כסף מעשר שני. אבל אם זה חובה עליך, אתה צריך, ראינו למעלה, אתה צריך כסף משוחרר, אתה לא יכול לנצל כסף שכבר מוקדש במעשר שני. הרי עליי תודה שלא יביא אלא מן החולין. מאיפה אנחנו יודעים, אומרת המשנה, תלמוד לומר, וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר. סימן שאלה, ממתי פסח מביאים בקר? הרי מן הכסבים או מן העיזים. אומר, וזבחת פסח להשם אלוקיך מן הצאן ומן הבקר. צון ובקר, ולא פסח אינו בא, אלא מן הכבשים ומן העיזים. אם כן, מה תלמוד אומר צון ובקר? אלא בא כתוב ללמד אותך להקיש כל הבא מן הצון ומן הבקר לפסח. מה אם ללמוד את כל הקורבנות מקורבן פסח? מה הפסח? הרי זה דבר שבחובה ואינו בא אלא מן החולין. כן, כי שאי אפשר להביא קורבן פסח מה... ממעשר שני, כמו שנראה בהמשך שלומדים את זה מפסח מצרים, כי בפסח מצרים לא היה מעשר שני, כי עוד לא הגיעו לארץ ישראל. אמנם נכנסים לדיון אפשר משאי אפשר. אז היסוד, כמו שנראה בגמרא, לומדים את כל פסח אי אפשר להביא ממעות מעשר שני, כי הדגם הוא פסח מצרים. שם עוד לא היה מעשר שני, כי עדיין לא באו לארץ ישראל, לא התחייבו בתרומות מעשרות. אז אם כן, זה מקישים, זה שהתורה אמרה וזבחת לשם לו צאן ובקר להקיש כל הקורבנות, למה? לפסח. מה פסח דבר שבחובה? קודם כל זה לא איזה נדבה, זה חובה על כל בן אדם להשתתף בקורבן פסח, ואין בא אלא מן החולין ולא יבוא מן המעשר, כי לומדים זה פסח מצרים, אף כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין. לפיכך המסקנה, האומר הרי עליי תודה או הרי עליי שלמים, אז זה נדר מחייב, מה שלא יקרה לבהמה אתה חייב להביא את זה. אז כן, אז אומר הרי עליי שלמים, הועילו ובאים, כן, אותם שלמים או אותו קורבן תודה חובה, לא יביאו אלא מן החולין. אבל כל זה בקורבנות, והנסחים הרי הם לא נאכלים כלל, אותו דבר יהיה גם קורבן עולה, נראה. שהרי מה עושים עם הנסחים? כולם מנסחים אותם על קרנות המזבח בשיטין, עד שזה מגיע לשיטין, באותו נקף שיש בקרן המזבח, ולא אוכלים אותו. הרי עם כסף מעשר שני, מעשר שני צריך ואכלת שם. אז אם כן, והנסחים בכל מקום, בין אם הוא אמר הרי עליי, ובין שאמר הרי זו, לא יביאו אלא מן החולין. למה? שגם אם זה נדבה, אתה לא יכול להביא מזה נסחים, כי לא תאכל אותם. אתה תביא נסחים, תשפוך אותו על המזבח. רש"י, אומר כאן רש"י.
ואם זו אמר הרי זו תודה, זו שלמים?
כן.
תופס?
לא, אלה שלמים כן.
אז זו כן.
לא, הוא אומר ככה. כן, אם אומר הרי זו לשלמים או לתודה, תופס. אבל לנסחים לא. כי נסחים. כן, כן, רק הרי עליי שזה חובה. אבל אם אמר הרי זו שזה... כן, אז ממילא זה לא חובה, אז הוא כן יכול. דבר שהוא חובה החלטית, אז אתה לא יכול לנצל את הכסף, אבל דבר שהוא לא חובה, אתה יכול להביא אותו. זה מה שהמשנה אומרת. אומר לנו כאן המשנה, רש"י, כל הבא מן הצאן והבקר, היינו תודה ושלמים הבאים חובה. האומר הרי עליי תודה, משנה שאינה צריכה היא, דתנין עלה לאל. הוא אומר בעצם זה מיותר, למדנו את זה כבר במשנה למעלה. היא לא משום סיפה, דצריכה, מה הסיפה? לגבי נסחים, זה לא למדנו. וקטני נסחים בכל מקום, גם אם זה נדבה, אפילו אחד אמר הרי עליי, זבח ולא אמר ונסחים, הנה מידע, אמר זבח ונסחים, ואפילו לא אמר עליי, למר הרי זו לא יביא אלא מן החולין. למה? כמו שנראה בגמרא, לא שייך למעשר שני שמצוותו באכילה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שכל הקורבנות כולם הוקשו למה? לפסח. מזה שכתוב, זבחת שם פסח השם אלוקיך, צאן ובקר. והרי בקורבן פסח אין בקר, אלא ללמדנו שכל הקורבנות הם כמו פסח מצרים. מה פסח מצרים אינו בא אלא... לא בא ממעשר שני, כי לא היה מעשר שני. אף כל הקורבנות אי אפשר קורבן חובה שתביא אותם מדבר שכבר אתה מחויב בו בדין אחר. כי יש בהימות, כשאתה מכניס בקר, זה בא להגיד, יש קורבנות שמביאים מהבקר. פסח לא שייך. אז למה התורה הכניסה לפסח בקר? היא אמרה לך, שמה, אני רוצה להרחיב את המושג הזה. פסח לא בא ללמד רק על עצמו. פסח הוא, אולי נגיד ככה, בצורה לא מחייבת. פסח זה הקורבן הראשון שהקריבו ישראל כשיצאו ממצרים. זה היה האקט שבזכותו נגלו, בזכות דם פסח ודם מילה. אז האדם פסח הזה, הוא משמש בניין אב לכל הקורבנות כולם. אז ממילא, למה תורה קראה בקר, הרי אין בקר בפסח? להגיד לך שכאן אני רומזת שכל הקורבנות האחרים, שחלק מהם באים כן מהבקר, אז בעצם בא להגיד שכל הקורבנות כולם הם נלמדות מפסח, שלא בא, אם זה חובה, לא בא ממעשר שני. מה פסח זה קורבן חובה? אף כל הקורבנות שהן מרומזות במילה בקר, גם הם, אם הם חובה, לא יבואו מכסף מעשר שני.
כן, זה אני מבין, אבל מה הקשר לפסח מצרים? הוא אמר שלומדים מזה, פסח לא בא מהמעשר שני.
כי אם תגיד...
מה הקשר זה במצרים?
כי אם זה לא במצרים, אז יש מעשר שני.
אם...
שם היו במצרים, עוד לא היה. עוד מעט נדבר על פסח, בסדר. מה שאתה שואל רב להיפייש מנקודה, אולי אתה לא חושב על זה, יש פסח שהיה במדבר. אז שם גם, זה לא מצרים וגם לא היה מעשר שני. עוד פסח אחד, אחר כך כבר. פסח שני. בשנה השנייה. אבל כבר הם היו במדבר ולא במצרים. אז עוד מעט נראה... איך אומרים, גם אם לא חשבת על זה, השאלה שלך היא במקום, עוד מעט נראה לגבי פסח מדבר. טוב, אומרת הגמרא, נקרא עוד פעם, הוא פסח גופי מנהלן שהוא לא בא מהמעשר, דתניא רבי אליעזר אומר, נאמר פסח במצרים, כן? ונאמר פסח לדורות. מה הפסח אמור במצרים לא בא אלא מן החולין? אף פסח אמור לדורות לא בא אלא מן החולין. למה? כי פסח מצרים, אין בו מעשר שני, הוא לא יכול לבוא מעשר שני, אפילו תרצה. זה פקט. אמר לו רבי עקיבא, איזה לימוד זה? אתה לומד, מפסח מצרים, הם פסח, פסח דורות? זה שבפסח מצרים לא מביאים אותו מעשר שני, לא בגלל שהדין הוא כזה, רק אין אפשרות. אז איך תוכל ללמוד על מקום שכן יש בו אפשרות? אמר לו רבי עקיבא, וחידנים, אפשר מי שאי אפשר. כן, פסח דורות יכול לבוא ממעשר שני, אתה מה אתה מוכיח פסח מצרים? אמר לו, אף על פי שאי אפשר, ראיה גדולה היא. למה? ראיה גדולה היא, למה? מפני שזה הקורבן הראשון שהקריבו ישראל, וזה משמש איזה אב, בניין אב לכל הקורבנות כולם. תראו רשי אומר כאן, רשי אומר את זה, אומר רשי, תראו בגמרא, מה פסח מצרים אינו בא אלא מן החולין, דקת אלו היו מסרות, וחידנים פסח דורות שאפשר לבוא ממעשר, שהרי בדורות נוהג מעשר מפסח מצרים שאי אפשר לו לבוא ממעשר, שהרי באותה שעה לא היה מעשר נוהג, ראיה גדולה היא, הועיל ומצינו שום פסח שאינו בא אלא מן החולין, כן? אז הוא אומר, שאויל מצינו שום פסח שאינו בא אלא מן החולין, כיוון שהוא לא יכול לבוא, אבל כיוון שהוא בנייניו, כן? זאת אומרת, פסח מצרים היה ראשון. הריטב"א כאן במקום אומר, שכיוון שהוא היה ראשון, אז הוא משמש בנייניו לכל הקורבנות כולם, כל קורבנות פסח, כי עכשיו מדברים על פסח. ונלמד אימנה, שאין דבר שבחובה בא מן המעשר. אז עכשיו בעצם רבי עקיבא אמר, לא עומדים אפשר מי שאי אפשר. בא חזר רבי עקיבא ועוד מעט הגמרא תשאל, האם הוא חזר בו מהלימוד אפשר מי שאי אפשר, או מה קרה כאן? חזר רבי עקיבא ודנו דין אחר, לחלק בין פסח מצרים לפסח דורות. מה לפסח מצרים שכן אין טעון מתן דמים? פסח מצרים אין מזבח.
אבל יש מתן דמים על המשכור,
אבל לא על המזבח. לא, המזבח זה מקום שאתה מקטיר, זה היה עניין נוסף.
לא, אבל נקרא את הכל, אין מתן דמים והם מורים. מורים?
כן, טוב.
אין מורים, אבל מתן דמים והם מורים.
מתן דמים, הכוונה, לא, אבל לא רק בגלל ההימורים. זה אתה צודק, ההימורים יותר גדולה. אבל לגבי מזבח, גם מתן דמים אין. לגבי מזבח. אתה אומר...
צריך לקרוא את כל ה...
לגבי מזבח, שהמתן דמים הולך על המילה לגבי מזבח גם כן. אומרת הגמרא, מה לפסח... כן? חזר רבי עקיבא דנו דין אחר, מה לפסח מצרים שכן אינו טעון מתן דמים, אמורים לגבי מזבח, הפכנו דף לדף פי בית עמוד ב', תאמר בפסח דורות... שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, אז אי אפשר ללמוד מפסח מצרים לגבי פסח דורות, כן? גם לשאלה שלא באה מן המעשר. אמר לו, הרי הוא אומר, אז רב לזר אומר לרבי עקיבא, כתוב ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל העבודות של חודש הזה כזה. מה פירוש? שכל הקורבנות של פסח וכל הדורות יהיו כמו הפסח הראשון, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה כמו פסח ראשון. מה פסח איש מצרים לא בא רק מן החולין? נכון, בגלל שאי אפשר או כן אפשר, אף פסח דורות כמוהו. שאלת הגמרא, מה רבי עקיבא סובר? אי סבר לה דין דנים אפשר משאי אפשר, אז למה צריך ללמוד לימוד אחר ועבדת את העבודה הזאת? הרי אי אפשר ללמוד. אז ממילא פסח דורות אי אפשר להביא פסח דורות אפשר להביא ממעשר שני, שיעמוד יישאר בתן, לא דנים אפשר משאי אפשר. היא עד הרבה, כן? כן? הרי מה רצית להגיד? לומדים מפסח מצרים שבא רק מן החולין. אז אם רבי עקיבא סובר שאי אפשר ללמוד אפשר משאי אפשר, אז ממילא אי אפשר ללמוד בפסח מצרים, שמה פסח מצרים בא מן החולין, כי שם אי אפשר, אין משהו אחר, אין כסף מסר שני, עוד לא באו לארץ, לא יחייבו בתרומות מסרות. אז אם כן, אם רבי עקיבא סובר את הסברה הזאת, אז מה צריך ליגו במילטי? יישאר בטענה, מה צריך להביא עוד פסוק? אי הדר בי, אם הוא חזר בו ועודה באמת לרב לזר. למרות שהוא תמיד סובר אין דנים אפשר משאי אפשר, יש כאן בכל אופן ראיה גדולה, ואיידה לא גמר מפסח מצרים משום מי פיחה, שהרי למה בסוף הוא, אם אתה אומר שכאן זה בניינב גדול שאפשר ללמוד ממנו תמיד, אז למה באמת לא לומדים? מפני שיש לנו פיחה נוספת, דין אחר משאבר כאן. פסח, אז מה אמרנו? כתוב, עבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל העבודות כמו הפסח הזה. אז זה כבר, אז תשאלו, אבל אם יש פרחה, איפה יש פרחה? כשאתה לומד לימודים אחרים, אבל כל דבר שבא בהקש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, אי אפשר לפרוח. גם, זאת אומרת, אם התורה, יש לנו כלל, למשל קל וחומר אפשר לפרוח, גזרה שווה במידה מסוימת אפשר לפרוח, אבל להקש זה כאילו כתוב בפירוש בתורה, אי אפשר לפרוח אותו. לא, שמה התורה כתבה במפורש, נראה, שמה התורה כותב במפורש. מתי אתה לומד דבר שלא כתוב, אתה אומר בוא נלמד מהמקור, אבל אם התורה מציינת אחרת, הרי מתי מועיל 13 מידות שהתורה לא מגלה את הדבר? אבל אם התורה מציינת כל קורבן וקורבן, מה צריך לעשות באימורים שלו, ומה צריכים לעשות בזה, אז ודאי שיש. כן? אתה רוצה לראות את הקורבן? אז תראו, אומרת הגמרא, אי הדר בי, אם הוא חזר והודה לרב לזר שלמרות שאין דנים אפשר משאי אפשר, יש ראייה גדולה, ואיידה לא גמר מפסח מצרים משום הפרחה של עבדת את עבודה הזאת בחודש הזה, אז עדיין יש לומר פסח במדבר, או רבי לפני שאתה הולך פסח במדבר, הרי שמה באמת אחרי שהוא קם המשכן והיה להם מזבח וזרקו עליו את הדם והקטירו אמורים, בכל זאת הוא לא בא מן החולין, כי גם במדבר עוד לא היה מסר שני. אז אם כן, יוכיח ונלמד ממנו לפסח דורות שאינו בא אלא מן החולין. הרי אמרת שחזר רבי לזר ועודה שלמרות שאין דנים אפשר משאי אפשר, יש כאן ראייה גדולה, אומרת הגמרא, לדבריו לרבי אלעזר כאמר, לדידי אין דנים אפשר משאי אפשר, אני שר בשיטתי שלא דנים אפשר משאי אפשר. אבל לדידך, שיטתך שאתה אומר שכן לומדים אפשר משאי אפשר, כלומר פסח דורות מפסח מצרים, להזכיר לכם, פסח מצרים אי אפשר כי לא היה עוד דין מעשר שני, עוד אין מסרות, לא באו לארץ ישראל, מה שאין כן פסח דורות. אז באמת לדידך שאמרת אפשר ללמוד מה לפסח מצרים שכן אין לו טעון מתן דמים ומורגע מזבח, תאמר בפסח דורות שמתן טעון מתן דמים ומורגע מזבח. ואמר לי, אז רב לזר אומר, נכון, אתה צודק, מצד הלימוד הזה אפשר לפרוח, אבל יש לי כאן עקש, ואמר לי, רב לזר רב עקיבא, הרי אומר, ועבדת וכולי, את העבודה הזאת בחודש הזה. כל העבודות של חודש הזה כזה. אז זה כבר לימוד כאילו כתוב בפירוש בתורה. ורב לזר, למה הוא צריך את הפסוק, ועבדת עלי מלא, פסח מדבר יוכיח? הרי במדבר כן היה זריקה דם, וכן הקטירו עליו אימורים. והוא לא בא אלא מן החולין, כי גם שם עדיין לא היה מסר שני, אז נלמד גם פסח דורות שלא בא מן החולין. אומרת הגמרא, רב אלעזר לדבריו ורב עקיבא כאמר לי, לדידי דנים אפשר משאי אפשר. ואם תגיד לי שאין לדון פסח דורות משום מאי פיך, של מתן דמים והקטרת האימורים, פסח מדבר יוכיח. אבל לדידך שאמרת אין דנים אפשר משאי אפשר, אז אפשר ללמוד את זה מעבדת. ושואלת הגמרא, אשתא נמי, שרב לזר אומר לרבי עקיבא, תלמד מעבדת את כל, שכל העבודות הפסח לדורות יהיו כמו פסח מצרים, לפרוח. עוד פעם, אפשר מי שאי אפשר. מה אתה מביא לי את מצרים? מה אתה מביא לי את הפסוק? גם כאן, אם רבי עקיבא סובר, אי אפשר ללמוד אפשר מי שאי אפשר. אז מה אתה מביא לי ועבדת את העבודה הזאת? אומרת הגמרא, אמר רב ששת, מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, אין משיבים מרגש. מתי אני אומר אפשר או אי אפשר? בבנייניו, בקל וחומר, במידות אחרות, אבל בעקש זה כאילו כתוב בפירוש בתורה. כן, אם כתוב בפירוש בתורה, ועבדת את עבודה הזאת בחודש הזה, מדבר על פסח דורות כמו החודש הזה, כאן כבר אי אפשר לפרוך, כי התורה בעצמה אומרת לך נכון, אתה סובר שאי אפשר, אפשר מאי אפשר. אני מסכים איתך, אבל כאן יש חריגה, סוגריים. התורה אומרת כאן כן. גם אם סוברים שבכל התורה לא, כאן התורה בזה שכתבה את הפסוק הזה. ובתרביצה, מה זה תרביצה? בדרך כלל זה הגן הצמוד לבית, בוסטן. וכאן הכוונה לבית המדרש. ובתרביצה אמור, בבית המדרש רצו, שמה? אפשר להשיב מה שאנחנו רוצים ללמוד, שער קורבנות חובה מקורבן פסח, אז לכאורה אפשר לקשות דבר על המת בעקש. כתוב ועבדת את העבודה הזאת שיהיו כל עבודה, הרי מה אמרת? מאיפה אתה יודע פסח דורות שאפשר להביא אותו מכסף מעשר שני? שאי אפשר להביא אותו, אתה לומד את זה מפסח מצרים. וממנו עכשיו אתה לומד את כל הקורבנות. איך כתוב לגבי ספר דברים, כתוב שם, וזבחת פסח לשם אלוקיך מן הבקר ומן הצאן. אז בעצם זה הולך ככה. איפה אנחנו יודעים שאי אפשר להביא מכסף מעשר שני פסח מצרים? מאיפה אני יודע בפסח דורות ועבדת את העבודה הזאת? יודעים, פסח דורות. עכשיו, אחרי שיש לך את ההיקש, אתה רוצה ללמוד מזה על כל הקורבנות כולם. שרשרת של לימודים, בוא נבדוק אם אפשר. אז אומרת הגמרא, הרי פסח דורות זה דבר שנלמד בהיקש מפסח מצרים. כמו שאמרנו מהפסוק ועבדת את העבודה הזאת, בחודש הזה שיהיו כל עבודתם של פסח דורות כמו פסח מצרים. אז האם יכול חוזר ומלמד בעקש? מהפסוק זבחת פסח לשם לוקר בקר וצון? לשאר קורבנות חובה של באים רק מהחולין? אומרת הגמרא, הפסוק הזה, העקש הזה של כל קורבנות החובה לפסח, זה לא נחשב עקש, אלא בכלל היתמר, דקולי פסח חד המילטה. כלומר, פסח מצרים, מתי אני עושה חילוק? שדבר הלמד בעקש אינו חוזר ומלמד. כשזה שני דברים, שני דינים שונים, אתה אומר, נכון, יש כאן לימוד, אבל אין לו כוח ללכת ללמד הלאה. אבל כאן פסח מצרים ופסח דורות, נכון, זה עקש, אבל זה עקש מיוחד. זה אותו דין, זה אותו קורבן פסח, בעיקרון, כן, יש הבדלים בדינים, אבל זה אותו שם, אותו דבר, אז זה עקש חזק כזה, שאותו אפשר להמשיך לדרוש. מתי אנחנו אומרים דבר שנלמד בהיקש, שאתה לומד בהיקש שני דברים שונים? אז אתה אומר, יש לו מגבלה, אתה לא יכול להמשיך את השרשרת. אבל כשההקש הוא באותו עניין, כמו כאן פסח מצרים, פסח דורות, אני יכול להמשיך. זה תראו בפנים. דבר הלמד בהקש, חוזר מולבק בהקש, אלא בכלל ההתמר דכולי הקורבנות פסח, פן פסח מצרים, פן פסח דורות, חד המילתאי. זה הלימוד של פסח דורות לא נחשב כהקש של שני דברים. זה לימוד על שם אחד של קורבן פסח. אין לחלק בין פסח מצרים פסח דורות, יוצא שקורבנות החובה נלמדות בהקש ישיר מפסח מצרים. זה לא איזה שלב ביניים. הפרינציפ של כל הדברים האלו, איך אומרים, אתה יכול ליצור חידוש על פי 13 מידות שהתורה נדרשת במהלך אחד. אתה רוצה לעשות מהלך וממנו ללמוד עוד, אין כוח, לא בכל המקרים אפשר חוזר ומלמד. הסוגיה במסכת זבחים דף ממתת, כל מידה האם יכולה. אז הוא אומר, כאן זה שונה, כי היסוד של עקש של עמת הפסח דורות מפסח מצרים זה לא שני דברים. אפילו אחרי העקש, זה סוג עקש באותו דבר, זה נשאר כמו אורגינל, כאילו זה כתוב פירוש בתורה. אז ממנו אתה כן יכול לדמות. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, פסח שאינו בא אלא מן החולי מן העלי, אומרת הגמרא, נפקא לי מה דאמר שמואל משום רבי אליעזר. כתוב בפרשת צו, כל הקורבנות, לפני כל קורבן כתוב זאת התורה, זאת תורת החטאת, זאת תורת העולה. אחר כך בסוף הקורבנות יש פסוק שחוזר, ולכאורה הוא מיותר. כתוב זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים וזבח השלמים. זה כולל גם קורבן תודה. אז מה המקרא הזה לכאורה מיותר? שהרי נאמר בכל אחד מהקורבנות נפרד זאת התורה לעולה, או זו התורה תחתת. אז מה לומדים? עולה. עכשיו כל מילה בפסוק הזה נדרשת. לעולה, מה עולה טעונה כלי? אף כל קורבן טעון כלי. מה הכוונה כלי? שתי אפשרויות. או המזרק, או הסכין, שבו שוחטים. אז הגמרא שואלת, מה אתה למדת שכל הקורבנות טעונות כלי? מה היא? אומרת הגמרא, אילי מה מזרק, אם הכוונה למזרק, קבלת אדם, שמצאנו שהתורה אומרת מזרק קבלת אדם, איפה? בזמן מתן תורה, אנחנו מתקרבים למתן תורה, בקבלת דם העולות שהקריבו בסמוך למעמד הר סיני, כתוב, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות. מה זה הגנות? המזרק. אז זה מתאים לפירושו של רבי יונתן בן, של האונקלוס, שאומר שיש דעה שאומרת חצי מהאדם הוא זרק על העם, חצי האדם הוא זרק על המזבח. אז איפה שכתוב בהגנות זרק על העם, אז אומרים, אז איזה ראייה שמש כאן? לא זרקו את זה על המזבח. אתה רוצה להביא ראייה מהשלמים ש... מהעולות שהיו במתן תורה, שצריך לשים אותם בכלי, אבל זרקו את זה על העם. אבל אונקלוס מתרגם שגם החצי שאסף בכלי, החצי שהוא אסף בכלי, זה על שם העם זרק על המזבח, וזה הראיה. זה לכאורה כולם מוכיחים כפירושו של אונקלוס, כי אחרת אין ראיה בגמרא. אבל גבי זבחי שלמי ציבור, שאמורים באותה פרשה של הקרבת קורבנות סמוך למתן תורה, נמי כתיב הישם בהגנות, אז זה לא דין, שואל את הגמרא, אתה לא צריך ללמוד, עולה לא מלמדת על כל הקורבנות, הרי במתן תורה גם היה זבחי שלמי ציבור, אלא מה אנחנו לומדים מעולה לגבי סכין, שצריך לשחוט את כל הקורבנות בסכין, ולא בצור, ולא בציפורן או קנה, ועולה גופה, מאיפה אנחנו יודעים שצריך סכין? מילא הגנות, הבאת לי את הפסוק מתן תורה. חוזרים לעקדת יצחק, דכתיב, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. מה זה מאכלת? הסכין. למה הוא נקרא מאכלת? שהוא אוכל, הוא מכשיר את הבהמה לאכילה, או שגומר את הבהמה נקרא. כן, מאכלת. והטעם עולה הוא דכתיב הילהו לעולה תחת בנו. אנחנו נראה את המשך הלימוד של הפסוק מחר, ועכשיו נראה כאן את ההלכה. כמה נשאר לנו? כבר לא נשאר. אז בואו נראה. פי א', אפשר לפתוח את הדלת שיכנסו. נוסח ההפרשה בפי, הגענו נוסח ההפרשה, אומר יותר מאחד מאה שיש כאן ראי ותרומה גדולה בצד צפונו. צד צפון של הכמות שהבדלתי משאר היבול. כן, אנחנו התחלנו קודם. הפרשה, תף פי עוברים לנוסח הפרשה. יותר מאחד ממאה שיש כאן ראי ותרומה גדולה בצד צפון או צד צפון של הכמות שהבדלתי משאר היבול. כמו שרואים בציור השני. בזה כי יהיה מצד הפרשה תרומה גדולה אחר, הפרשה תרומה גדולה מפריש מעשר ראשון, ששיעורו עשירית, 10%. כיוון שאת החלק שעתיד לעשות תרומת מעשר, שהוא עשירית מכלל המעשר ראשון, כבר הבדיל מכלל היבול, צריך אתה לקבוע מקום ביבול רק לעוד 9 חלקים השווים בשיעורם לחלק זה. ואומר, אותו אחד מאה שעשיתי מעשר, תרומת מעשר, ועוד 9 חלקים כמותו בצד צפונו של הפירות, זה מעשר ראשון. בזה קיים הפרשת מעשר ראשון. לאחר הפרשת מעשר ראשון מפרישים מתורו תרומת מעשר, שהוא עשירית מעשר ראשון. ואומר אותו אחד ממאה שהבדלתי משאר היבול שעשיתי במעשר ראשון, יחד עם עוד 9 חלקים, הרי עשוי תרומת מעשר. בזה קיים הפרשת תרומת מעשר. לאחר מכן מפרישים מעשר שני או מעשר עני, תלוי בשנים, שנות הוועידה מעשר שני, שנות ג' ו' מעשר עני, וקובע מקום מעשר שני מעשר עני מהיבול של שנותר, כן? כמובן זה 9, שהוא 9% מכל הפירות קודם שהפרישו מהם מעשר ראשון. כיוון שעניין סיווג הפירות אלו מהם חייבים מעשר שני שהם גידולי שנה א', ב', ד', ה', גימטריה וידה, משנות השמיטה, ואלו מהם חייבים מעשר עני שהם גידולי שנה ג', ותלוי בהרבה פרטי דינים, כן? לא, כן, זה שונה באילנות ובירקות, אומרים בנוסח הפרשה הוא מעשר שני בדרומו, ואם צריך מעשר שני יהיה מעשר שני בצד דרומו, בצד דרומו. טוב, אני צריך לראות את זה יותר ביסודיות, נראה בעזרת השם אולי נגיש.